מאוכזבים אבל גאים. ככה הרבה אוהדים הרגישו אחרי המשחק מול ריאל מדריד. צ'לסי מודחת מליגת אלופות ברבע הגמר, אבל ערכי היסוד של המועדון נשארים תמיד. כן, והיה גם משחק נגד סאות'המפטון, בלוז ישראלי יוצאים לדרך.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
שלום וערב טוב לדין גרבינסקי, מה קורה דין?
מעולה, ערב טוב, כיף להיות פה.
יש לנו עכשיו שני דינים בפודקאסט, אז צריך גם להגיד את השם משפחה. יש לנו דין חדש שהצטרף שבוע שעבר. שלום לנתי מור, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. אני לא דין.
כן, אבל נתי תכף יסביר לנו קצת על, יהיה לו מסר אולי לאוהדי ריאל שהקשיבו לפודקאסט שלנו וקיבלנו כמה תגובות מהם. וערב טוב גם לאביב כהן. מה קורה אביב?
ערב טוב לכולם. יכול להיות יותר טוב. יכול להיות יותר טוב.
אין ספק, אין ספק. אז אתמול גומלין רבע גמר ליגת האלופות, צ'לסי בפעם הראשונה בהיסטוריה במשחק בסנטיאגו ברנבאו, אחרי הפסד 3-1 בסטמפורד ברידג', זה היה נראה כמו משימה קשה מאוד. אז בואו נתחיל מההתחלה, נתחיל מההרכב בעצם. אז למי שלא זוכר, בואו נעבור על ההרכב של צ'לסי. זה היה מנדי בשער, לופטוס צ'יק, שלושה בלמים, מערך של שלושה בלמים, לופטוס צ'יק בעמדת מגן ימני, אלונסו בשמאל, בלמים ריס ג'יימס, תיאגו סילבה ורודיגר, קובצ'יץ' וקנטה בקישור, ובהתקפה מאונט, ורנר והאברץ. ההרכב של ריאל, לא היו בו הרבה הפתעות, קורטואה, קרווחל, מנדי, אלבה, והבלם השני, וואי, ברח לי אפילו איך השם שלו, שהחליף את... בקיצור, נאצ'ו, כן, בקיצור, הרכב בלי הפתעות, מודריץ', קסמירו, וקרוס בקישור, בנזמה, ויניסיוס ווולברדה. אז מה חשבתם קודם כל על ההרכב של צ'לסי? לופטוס צ'יק מקבל קרדיט בעמדה הזו אחרי ששחק משחק טוב מול סאות'המפטון, וטימו ורנר גם פותח.
האמת שאני ציפיתי שלופטוס צ'יק יפתח בימין, כי הוא היה לא רע בכלל נגד סאות'המפטון, והיה חייב שריס ג'יימס יהיה במאצ'אפ עם ויניסיוס אחרי שבוע שעבר, אז האמת שדי ציפיתי לזה, וכמובן ורנר שגם השקיע בשבת, אז צריך לתת לו, היה לו להמשיך.
ההרכב של טוחל באופן שבו השחקנים עמדו על המגרש, זה עוד פעם, זה מסוג הדברים שבגלל זה אנחנו כל כך אוהבים את טוחל, כי באמת הוא בלתי תפוי, ויש לו באמת פילוסופיה שיכול לשנות אותה ממשחק למשחק. כשאני ראיתי את הרכב, לא הבנתי בדיוק איך צ'לסי הולכים לשחק נגד ריאל.
אבל אני חושב שאחרי 5 דקות הבנו את המגמה, המון פיזיות, המון אגרסיביות, המון אינטנסיביות, מאוד מאוד מזכיר את צ'לסי של שנה של העונה הקודמת, ועוד יותר מזה. באמת, הרכב הכי פיזי שהוא יכל להעמיד על המגרש, וזהו, ושם הוא ניסה לנצח את ריאל, בפיזיות ובאגרסיביות.
הרכב באמת מעולה של טוחל, עשה שיעורי בית מהמשחק הקודם. באמת אפשר להגיד שהדגש של הרכב הזה היה באמת השחקנים הכי אינטנסיביים שאפשר להכניס, אם זה ורנר, לופטוס צ'יק, אברץ וכו. אני חושב שהרכב היה, זה גם עבד לנו, כן? בואו לא נשכח, זה עבד לנו למשך כל כך הרבה דקות, אולי אפילו לכל המשחק. אז הוא פגע בינגו בהרכב, הבעיה אחר כך היו החילופים בהמשך שעליהם
כן,
נדבר.
אנחנו תכף נדבר עוד מעט. אז הבטחנו את התגובה של נתי לאוהדי ריאל שממש זעמו על מה שהוא אמר בפרק שהיה פה אחרי הגרלה, אחרי שקיבלנו את ריאל מדריד. לא יודע אם יצא לך לראות חלק מהתגובות האלה, נתי, אבל אולי אתה יכול למסור לאוהדים של ריאל משהו, או להסביר איך הם הצליחו לעבור אותנו, איך זה קרה.
קודם כל אני לא קורא תגובות של אוהדים של ריאל. בוא נתחיל מהסוגיה שזה לא מעניין אותי, לא מה הם חושבים, לא מה הם רואים, לא מה נשמע איתם. אבל בוא רגע נדבר רגע בצורה עובדתית. ריאל משחק את כדורגל של לפני 20 שנה. אנצ'לוטי הוא מאמן של לפני 20 שנה. הוא לא מאמן לא מהסוג של טוחל, לא קלופ, חדשים לכדורגל, שמייצרים כדורגל של 8 ו-9 שחקנים קדימה, אתמול ראינו את צ'צ'י עם קו הגנה של 4, שהמגינים והבלמים נמצאים בתוך הרחבה של ריאל. לא, זה לא מבנה המשחק שלו. מבנה מאוד מאוד ברור, 4 שחקני הגנה, כל אחד בעמדה שלו, 4 שחקני קישור, אף אחד מהם לא מגיע לאזור ה-16 לעולם. יש חלוץ 1.5 שמגיעים לעתים לקו ה-16, זה הכל. בדרך כלל יש לריאל חלוץ 1 בתוך הטבע. הלך להם אתמול פעמיים משני איבודי כדור שלנו, שזה דברים שקורים. ריאל לא באה ליזום, היא לא קבוצה שיוזמת, היא לא מתכוונת ליזום. היא קבוצה הרבה פחות טובה מצ'לסי. באמת, פרט לבנזמה ולמודריץ', אני מנסה לחשוב איזה עוד שחקן הייתי רוצה לסגל של צ'לסי, לא להרכב של צ'לסי. אני לא יכול למצוא אפילו עוד שחקן אחד נוסף. הם עמדו מאחורה, איפשהו במשחק בברידג' הייתי, צ'לסי נתנה באמת מחצית קטסטרופלי, ובו הם הגיעו ליתרון שהם הגיעו איתו למשחק הזה, וגם אתמול הם לא עשו כלום, הם לא עשו כלום לא בגלל שהם לא רצו, הם לא עשו כלום כי הם לא מסוגלים, כי הם לא קבוצת כדורגל ברמה של פרמייר ליג, וזהו, וזה ביזיון שלנו בסופו של דבר, שהפסדנו לקבוצה שנחותה מאיתנו ב2-3 דרגות, עם שחקן וחצי שמסוגלים לתקוף, וזה הכל שמשחק את כדורגל של 1990, ולא של 2022, וזה התוצאה, כל הכבוד להם ניצחו, הרוח של הברנבאו, השכפים מעל השוער, האווזים מעל החלוץ, כל הסיפורים האלה זה בסדר, זה נחמד, מודריץ' באמת בפעולה מדהימה אחת אחרי עיבוד של קנטה, אחרי זה עוד פעולה אחת אחרי שקנטה וריס השאירו את הכדור ושכחו אותו, זה הכל, זה מה שהיה להם להציע אתמול, זה מה שהיה להם להציע, ואני אומר עוד פעם, אני לא רואה אותם, לא הבנתי איך הם עברו אותנו, בטח אני לא רואה איך הם מסוגלים לדלדג את סיטי בחצי גמר. הם לא קבוצה, נקודה.
כן, קודם כל צריך שסיטי יעברו את אתלטיקו, זה עדיין לא גמור, אנחנו לפני המשחק, אבל כן. אז בעצם...
הייתי חד מספיק?
מה?
שאלתי אם הייתי חד מספיק.
כן.
יופי.
תמיד, תמיד אתה חד. תמיד אתה חד.
תודה.
טוב, אז מה שרציתי להגיד זה שבאמת ראינו שטוחל עשה את השיעורי בית, והקבוצה באה הרבה יותר אינטנסיבית, וזה עבד, זה עבד טוב, אבל... הכל התפקשש לנו איכשהו בסוף, לא היה לנו מזל, ובואו נדבר רגע על השערים, נתחיל מהגול של מייסון מאונט, דקה 15 אם אני לא טועה, בעיטה אדירה, אחרי דקות טובות של צ'לסי. דין, מה אתה רוצה להגיד על השער של מאונט?
איזה סיומת, וואו, האמת ש... בדרך כלל אנחנו כל הזמן מדברים על זה שעד שמאונט לא ידע לסיים את הכדור ברשת ולא להפקיע רק נגד נוריץ' וסאות'המפטון, ובאמת עד שהוא לא ידע באמת לשפר את הסיומת שלו, הוא לא יעשה את הקפיצת מדרגה. זה משהו שנאמר גם בפוד כמה וכמה פעמים, והוא נכון. ואתמול באמת הוא זה שבעצם התחיל את הקאמבק הזה של בדקה ה-15 להלחיץ אותם בברנבאו, לשבור אותה מבחינה מנטלית, ובאמת, האמת היא שאני הופתעתי, אבל בסדר, לא שזה עזר לנו בסוף.
זה נכון, לצערנו. ואחרי זה היה את הגול של רודיגר מקרן בנגיחה, אנחנו לא כובשים הרבה שערים מקרנות, לפי מה שזכור לי, לא זכור לי הרבה העונה, אבל אם אנחנו כובשים מקרן, זה בדרך כלל רודיגר או תיאגו סילבה, ואגב, אם כבר אנחנו נכנסים ככה לענייני ור, היה את הגול של מרקוס אלונסו שנפסל, ויש שאומרו שהגול של רודיגר הגיע מקרן שבכלל לא הייתה, אז אולי זה יתאזן. אביב, משהו להגיד על הגול של רודיגר ועל הוואר, פינת הוואר הזו, על הגול של אלונסו שנפסל?
על הגול של רודיגר אין כל כך מה להגיד, נכון, לא היה שם קרן, פשוט לא שמרו עליו, וכשלא שומרים על שחקן כזה שיודע לנגוח, אז הוא יכול, שחקן שיודע לשים כדור ברשת. לגבי אלונסו, כן, כשהייתי את זה בבית, אז מאוד מאוד התעצבנתי שפסלו את השער, אבל לצערי, וזה חוק מטומטם, אלה התקנות של וופה, של השופטים, שכל נגיעת יד שעוזרת לשחקן לייצר איזשהו מצב לשער, צריך לפסול את השער, ולצערי על זה נפל הגול. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו, אולי לחבר את הדברים של נתי מקודם, אני רוצה להוסיף לנקודה אולי טיפה יותר, נקרא לזה, שמצדדת קצת בצד של ריאל מדריד. אנחנו שחקנו נגד ריאל מדריד פעמיים, וריאל מדריד בשני המשחקים האלה, לצערי, הם היו איכותיים יותר, לא טובים יותר, יש הבדל. אנחנו הגענו ליותר מצבים מריאל מדריד בשני המשחקים, ריאל מדריד כבשה יותר שערים מאיתנו בסופו של דבר, כי היה להם, אתה קראת לזה מזל, אני חושב שהיה שם, הייתה שם יותר איכות למעלה. וזה משהו שכן אפשר להגיד לטובת ריאל מדריד, כי נכון, אומנם איבוד כדור של קנטה, אבל ההגבה הזאת של מודריץ' זה איכות, והסיומת של רודריגו זה איכות, ואני בכלל לא מדבר על הרביעייה, שבנזמה קבש מולנו שכל סיומת שלו הייתה איכותית, חוץ אולי מהשאר שהוא גלגל מושער ריק, אבל הוא גם ייצר לעצמו את המצב הזה. אז אני גם אמרתי לכל החברים שלי, שמתוך 10 משחקים אנחנו מנצחים את ריאל מדריד לפחות 2-3 משחקים, סליחה, אמן, ריאל ינצחו אולי 2-3 משחקים, הם היו טיפה יותר איכותיים, ושילמנו על זה, זה הכל.
אז נקפוץ לנקודות שרציתי לדבר עליה יותר מאוחר, אבל בגלל שהזכרת את זה, בוא נדבר על זה עכשיו. אנחנו רכשנו בקיץ את רומל לוקאקו, בדיוק בשביל הקטע הזה, בשביל הסיומת, עזוב שהוא לא שיחק, לא משחק בזמן האחרון, וגם החמיץ את המשחק בגלל פציעה.
אגב, חבל, הוא היה יכול מאוד לתרום אתמול שבאסקס נכנס, הוא היה חוגג. באמת, זה היה חתיכת חיסרון אתמול, בעיניי.
היה גם את ההחמצה שלו במשחק הראשון, הנגיחה הזו, מי שזוכר, שוב.
גם לאברץ היה ההחמצה כזאת אתמול, אותו דבר. קורה.
כן, אז בעצם לוקאקו הגיע כדי להיות האיש הזה שיוסיף את האיכות בסיומת, שידענו שהיה חסר לצ'לסי, וזה היה היעד העיקרי שלנו בקיץ, והשגנו אותו, הבאנו את השחקן שרצינו, אולי זה היה אופציה השנייה, כי רצינו את הלנד, אבל לא היה אפשר להביא אותו, אז לוקאקו היה אופציה השנייה, אבל זה לא התחבר העונה, אנחנו יודעים, וכבר הזכרת את זה דין, אבל אני רוצה לשאול את נתי, האם הנוכחות של לוקאקו הייתה יכולה לעשות את ההבדל? אתמול? נתי?
אני. תראו, כדורגל זה דבר נזיל. ושחקני התקפה זה הדבר הכי נזיל שיש. אנשים בחרו אתמול על החילוף שוורנר יצא ופוליסיק נכנס, כי באמת התרומה של פוליסיק הייתה נמוכה. הם רק שוכחים ששבוע קודם פוליסיק היה שחקן הרכב וורנר היה שחקן בשולי הספסל. כדורגל הוא דבר נזיל. לוקאקו התחיל את העונה ככוכב בלתי מעורר של צ'לסי, ובאמת שחקן מוביל של הקו ההתקפי, ובמשחקים האחרונים השחקן איבד את הביטחון, השחקן איבד את הביטחון לגמרי, אנחנו רואים את זה בכל תנועה שלו, וזה כבר נראה אחרת, זה נראה אחרת לגמרי. אני לא יודע אם לוקאקו של היום, אם הביטחון שיש לו מול השאר, היה יכול אתמול לתרום יותר ממה שתרמו שלושה שחקני הקו הקדמי, אני חושב ששלושת שחקני הקו הקדמי עד החילופים שיחקו כדורגל מצוין. יש לנו בעיה, ואני מתחבר למה שאביב אמר, אני לא יודע אם ריאל יותר איכותית, אבל ניצול את המצבים של ריאל, היא מעולה, היחס שלהם בין מצבים לבין הפקעות הוא מדהים. אנחנו סובלים מול כל קבוצה בצמרת הליגה האנגלית בקטע של ניצול המצבים שלנו, אני לא יודע אם לוקאקו היה עוזר אתמול, אני חושב שזו שאלה היפותטית שאני פשוט לא מסוגל לענות עליה, כי היא שאלה של כושר נתון בזמן נתון. מישהו היה מאמין שוורנר מסוגל לתרום את מה שהוא תרם אתמול? לתת גול, הוא נתן גול גדול בסך הכל. מישהו היה מסוגל להאמין בזה? לא. כי לפני שבוע הוא לא היה מסוגל לעבור עמוד.
אתמול הוא עבר שני שחקנים בגלגל הפינה. הכל עניין של יום לטוב.
המשחק אתמול גרם לי לחשוב לגבי ורנר. אולי הוא לא קיבל מספיק קרדיט העונה? הוא גם במשחק עם סאות'המפטון, ראינו אותו, זה היה משחק שונה לגמרי, היה לו שטחים, אנחנו יודעים שהוא שחקן של שטחים, אבל מול ריאל מדריד אני חושב שאפשר להגיד שהוא נתן אולי את ההופעה הכי טובה שלו מאז שהוא הגיע, דין, מה אתה אומר?
תשמע, מאוד מאוד קשה לענות על זה, כי זה, תראה, זה לא שוורנר לא קיבל הזדמנויות בצ'לסי, הוא קיבל.
העונה הוא לא קיבל, לא שיחק, הוא שיחק הרבה פחות מהעונה שעברה.
נכון, אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, אמנם שוורנר באמת יש לו שטחים, הוא באמת רץ, הוא שורף קילומטראז' והכל נכון, אבל בסופו של דבר בפרמייר ליג, נגד 95% מהקבוצות, כולם הולכים כאילו להתגונן מולך ולצופף וליצור מצב שלא יהיה לו הרבה שטחים לרוץ. אני, וורנר נותן בשני משחקים האחרונים משחקים טובים, גם אתמול וגם נגד סאות'המפטון, אבל צריך לזכור שגם נגד סאות'המפטון בו, זה היה ביזיון גדול איך שהם עלו. פירוק הזה שהיה שם.
אנחנו נדבר על...
כן, נדבר על זה אחרי זה, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב ש... אני חושב שוורנר יותר טוב גם בשבילו, בואו, הוא תכף בן 26, כשהוא כבר בן 26, לקריירה שלו, בתור שחקן שקרה שערים, קרה רשתות בגרמניה, עדיף לו ללכת לאיזה דורטמונד, שאנחנו נרוויח עליו, תקן כסף שנרוויח עליו, ולהמשיך הלאה. אבל זו דעתי האישית, אני לא יודע.
אז לפרק הזה קראנו מאוכזבים אבל גאים, אני חושב שאתמול ראינו את, את צ'לסי כמו שאנחנו אוהבים לראות אותה, שנדחמת עד הסוף, השחקנים נותנים את הנשמה, יש רעב, ולמרות ההפסד, אם כבר מפסידים, אז זה להפסיד שאתה נלחם, ובצד הזה אני חושב שאין לנו שום תלונות, מה אתה חושב אביב על על המלחמה שהשחקנים הראו?
באמת שהייתה לי תחושה שזה מה שהם יתנו, כאילו שלא ציפיתי למשהו אחר. גם המשחק הראשון הייתה תחושה שנעקצנו, כן? השחקנים עלו מאוד מוכנים למגרש במשחק השני, מאוד דרוכים, מבינים מה הם צריכים לעשות, הם גם ביצעו את זה בצורה טובה. הם נלחמו.
ראינו רעב שלא ראינו הרבה העונה בכל המשחקים. זה לא משהו שהוא קבוע, זה היה משהו מיוחד.
נכון, כי זה היה משחק של להיות או לחדול, ואני אמרתי לחברים שלי שצ'לסי חייבת להפקיע עד ברבע שעה הראשונה, ואז הכל פתוח, ובאמת עשינו את זה בדקה 15, וזה גם לדעתי הייתה תוכנית של טוחל, לעלות ללחוץ אותם גבוה חזק מההתחלה, ולהשתלט על המשחק ככה, וזה עבד לנו, אז אין לי כל כך הרבה להגיד, הם פשוט עלו בטירוף, והיה ממש כיף לראות את זה, אבל אני גם ציפיתי לזה, כלומר, זה מה שרציתי לראות, ואני שמח שזה מה שראיתי.
זה האופי שלנו, להגיע למשחקים כאלה, ועם הגב לקיר, שאתה יודע שכולם נגדך, ולגרום כזה, כי בסוף זה לא קרה לצערנו, אבל כזה לגרום לכולם לאכול את הכובע, זה האופי של המועדון הזה, זה הלב שלו. אחר גם היה ב-2012, עם השחייה בצ'מפיונס, נגד ברסה, וכל הדברים האלה. אבל חוץ מזה, אני חושב שאתמול זה היה 80 דקות הכי טובות של שראיתי מצ'לסי העונה, יותר מהמשחק נגד יובה גם.
אני רוצה להגיד משהו. אני קצת לא מתחבר לקו הזה, והייתי בברידג' ביום שלישי, והייתי בשבת בסאות'המפטון, וראיתי את המשחק אתמול. תראו, השחקנים של צ'לסי נותנים בכל משחק 100%. הם שחקנים מקצוענים, אני לא זוכר שאני ראיתי משחק אחד שבו שחקנים, כל שחקן בנפרד, והקבוצה כקבוצה, לא נתנה 100%. נגד ריאל במשחק הראשון, עלינו עם 3 בלמים נגד חלוץ ורבע, ועם אמצע, עם שני שחקני אמצע כמו שאנחנו רגילים, כאשר היה שיחקו עם 4 שחקנים באמצע. לא הצלחנו להסתדר עם הדבר הזה. אני חושב שטוחל בא לו למות אחרי זה שהוא ראה בבית את הדבר הזה, שהם שיחקו עם 4 כאשר אמצע אחד ליד השני, ויצרו איזושהי תבנית שהיה לנו מאוד קשה איתה. צ'לסי הגיעה מאוד מוכנה. הייתי במשחק בסאות'המפטון ביום שבת, זה נראה מדהים. המכונה נראתה כאילו היא עובדת, כאילו היא רצה,
קילו, הכל. ורנר נראה כמו ורנר של העונה הקודמת, הכל התחבר מהרגע הראשון. ואתמול היה ברור לי שאין שחיות, היה ברור לי שהוא ילך פחות או יותר על אותו קו, הוא שינה. הוא שינה שיטה, יש גם שלושה קשרים באמצע, הוא שינה את השיטה ואת המבנה, והלך לו. בסופו של דבר, שחקנים נותנים 100%, לפעמים תוכל מצליח לסדר אותם בצורה טובה יותר, בצורה פחות טובה, לפעמים שחקנים יותר בכושר, לפעמים פחות בכושר, אבל ככה הם משחקים. דבר אחד, אני מסכים עם דין, שאני לא מדבר על ה-80 דקות הראשונות. המשחק הזה היה אחד המשחקים הכי טובים של צ'לסי העונה, גם אם קיבלנו שני גולים. אי אפשר לשפוט על פי תוצאה כדורגל, כמו שאי אפשר לשפוט שום דבר אחרי מהתוצאה. אתה שופט על פי תהליך, על פי איך שהגעת, על פי מה היה הוויז'ן שלך, איך ששמת אותו ואיך נראית. כדורגל לפעמים יש בו גם אלמנט של מזל, והיה אלמנט של מזל. ועוד פעם, כמו שאביב אמר, האיכות ניצול מצבים של ריאל היא פשוט מדהימה, זאת אומרת, 2 מ-3, 66% באיכות, על המון נגיחה של בנזמה לקורה וזהו, לא היה שום דבר מעבר לזה, 2 מ-3, הלוואי עלינו. אצלנו היה 3 מ-15 אולי.
דיברתי עם כל מיני חברים שאמרו שריאל, יש להם משהו במפעל הזה, כאילו, יש להם, הולך להם הכל, יש להם מזל,
ראיתי איזה תמונה
היום,
תקשיב, אני ראיתי איזה תמונה היום שרצה בטוויטר של בסיכום שתי המשחקים צ'לסי בעטו לשער 49 פעמים, בסיכום שני המשחקים, זה חולה, בסדר? XG של 4.58 אם אני זוכר נכון, לנו, זה expected goals, ולריאל
18 בעיטות לריאל ו-2.58
בדיוק. אני הייתי באלם שראיתי את זה, באלם.
15 קרנות לצ'לסי לעומת 3 גם, והחזקת כדור 57% לצ'לסי, 43%, אבל בסופו של דבר, ריאל עולה לשלב הבא, ובואו נדבר רגע על שני דברים, שלושה דברים, נקודות אחרונות לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, החילופים. החילופים שעלינו, שעשינו מהרגע שפוליסיק נכנס, משהו לא הידרדר, משהו, המערכת השתנתה. ראינו את פוליסיק מחמיד שתי החמצות שם בסוף. גם מישהו מאוד נכנס, ראינו את סאול וג'ורג'יניו וזיאש, ומשהו שם מתקלקל בחילופים האלה. מה חשבתם, אביב, על ההחלטות של החילופים? וגם על היכולת של הקבוצה אחרי החילופים.
על היכולת של הקבוצה אחרי החילופים, אין כל כך מה להגיד, ראינו מה קרה.
אולי לא היה צריך לעשות חילופים.
אז זהו, זה קצת טריקי, כי זה חוכמה שבדיעבד. מצד שני, החילופים האלה התבקשו בסופו של דבר, כי השחקנים כבר היו תשושים. יש חילוף אחד שלא הסכמתי איתו, שזה היה להוריד את ורנר, אני לא זוכר מי נכנס במקום.
פוליסיק. החילוף הראשון.
כן, זה החילוף היחידי שלא הסכמתי איתו, כי ורנר באמת נתן שער ובישול, ובכלל היה מעורב במלא מהלכים טובים, וזה היה המשחק שלו, והיה צריך לזרום ולתת לו, והיה לו לתת, הוא לא היה תשוש, הוא... גם אתה אומר, הוא יצא חילוף ראשון, זה מה שיצא די מוקדם. חבל. איזה עוד חילופים היו? דיברנו על זיאש, נעלם בתוך המשחק, פוליסיק החמיץ שם ברשלנות, ג'ורג'יניו כן נכנס והכניס קצת סדר למשחק שהתבלגן תוך שנייה, אבל הגיע שם למצב שהוא היה חייב לכבוש ממנו, הוא מיהר. זהו בגדול.
אז עוד נקודה.
אני רוצה להגיד משהו על החילופים. תראו, אנחנו לא יודעים מה, אם שחקנים היו עייפים, שחקנים היו גמורים. אני רוצה להתייחס קודם כל לחילוף של ורנר. ורנר לא שיחק תקופה ארוכה, שיחק 90 דקות בשבת. ביום שלישי, עוד פעם, משחק מאוד מאוד אינטנסיבי, לדעתי הוא יצא דקה 70 ומשהו. אני לא יודע, אולי היה עייף. אולי כבר מה שאתה לא היה מסוגל, אולי לא, לא, לא היה לו אוויר. לשחקן שלא שיחק כל כך הרבה, לשחק כמעט שני משחקים מלאים בתוך 3 ימים, אנחנו לא יודעים מה באמת, שם אביב היה שחקן כדורגל, הוא בטח יודע, שלפעמים שחקנים פשוט נגמר להם האוויר, ומתבצע אפילו לא סביר בעיניי להניח, איך שוורנר נראה, בטח במחצית השנייה, גם במחצית הראשונה, שהוא מחליפים אותו, אלא אם כן היה צריך להחליף אותו, כי הוא גמר אוויר. פשוט לא נראה לי, וורנר היה מאוד מאוד אינטנסיבי ודומיננטי במשחק, לפני החילוף, נראה לי שזה סוגיה של האיכות. למה פוליסיק לא נכנס טוב למשחק? זה קורה לפעמים שנכנסים לא טוב למשחק. להזכיר לכם, הוא השחקן הרכב במשחק הראשון. הוא שחקן שברוטציה, הוא כל העונה הוא לפני ורנר. ואנחנו בוכים מהם על החילוף הזה. גם אחר החילופים באמת לא תרמו. אני חושב שקובצ'יץ' וקנטה היו גמורים לגמרי. פשוט עשו עבודה מדהימה, רסו, התרוצצו, עבדו מאוד מאוד קשה על המגרש. גם לופטוס נדמה לי שם יצא, נכון? החילוף האחרון היה לופטוס של זש?
כן. גם הוא יצא, אני לא זוכר כבר מי נכנס, כן.
גם הוא נראה תשוט לגמרי. בואו חברים, זה עייפות של שחקנים, לא מחליפים שחקנים שרצים והולך להם, אלא אם כן יש בעיה.
אוקיי, אז בואו נדבר על אנגולו קנטה, ש... אולי זה בגלל הצום, אולי, אבל משהו עבר עליו גם אתמול וגם במשחק הראשון, הוא לא היה בשיאו, הניסיון הרחקה שלו הוביל, אם אני לא טועה, לשער של רודריגו, למהלך של השער של רודריגו. דין, כמה מילים על קנטה?
קודם כל קורה. אנחנו כולנו יודעים שקנטה, לא מדבר על העונה, העונה הוא נפצע הרבה, אבל...
אין ספק שהוא האגדה של צ'לסי.
כן, הוא אגדה...
אבל לגבי המשחק אתמול.
יותר מלומר שקורה, ואני לא יודע אם הוא צם, לא צם לפני המשחק, מבחינת הרמדאן, אבל אני יכול לומר שזה פשוט קורה, חבל, אבל כאילו קשה לי לבוא אליו בטענות, נגיד אחת האמת. אני לא זה שיצלוב אותו, אני... אבל יכול להיות שאני גם קצת מוטה, כי אני מאוד מאוד אוהב אותי.
אוקיי, אז עכשיו מצטיין, כל אחד יכול להיות המצטיין שלו, ואני אפתיע, המצטיין שלי, וגם השחקן שרץ הכי הרבה, הפתיע אותי לטובה, מרקוס אלונסו. זה המצטיין שלי מהמשחק.
תחילה אולי קצת... נתן לך למשחק.
הרבה שחקנים היו טובים בהרכב שפתח, אבל לא יודע למה הורשמתי ממנו מאוד לטובה. אם איתמר היה פה בטח הוא היה בוחר בקובצ'יץ', אבל מה אתם בוחרים?
אני בוחר ברודיגר, אני חושב שהוא דרגה אחת מהכולות.
אני גם רציתי לבחור ברודיגר, אבל...
אתה יכול.
לא, אני לא בוחר אותו כי אתה בחרת, אלא אני חשבתי על זה, אמרתי כאילו... גם לא הפסדנו, אז אני נזכר כאילו שניצחנו 3-2, אבל אני אומר, רגע, ספגנו שני, זה מבלבל. אז רציתי כאילו ללכת אולי עם שחקן התקפה, בגלל שכאילו ספגנו שני שערים. אז הייתי הולך על מאונט, גם לתנך למשחק.
דין, באמת היית בוחר?
תראו, אובייס לרודיגר, שבאמת היה אדיר אתמול, אבל אני אלך על ג'יימס. אני חושב שקיבל צהוב בדקה 7 או דקה 10, משהו כזה. באמת שאת מול ויניסיוס, במשך משחק שלם הוא פשוט נטרל אותו בצורה יוצאת דופן, ואני מאוד מאוד התרשמתי ממנו אתמול.
היה איזה סיבוב שהוא עשה לג'יימס ויניסיוס, אבל בכל מקרה בתוצאות בסקר שלנו, בקבוצה הסגורה, ורנר קיבל את הכי הרבה קולות, ורנר נבחר לשחקן המצטיין, במקום השני ג'יימס, ורודיגר שלישי. אז רגע לפני שאנחנו נמשיך הלאה למשחק שהיה מול סאות'המפטון, אני רוצה קודם כל להגיד כמה מילים על מפגשי האוהדים שהיו לנו. היה לנו מפגש בנאי הביץ' בהרצליה בשבוע שעבר ביום רביעי, והגיעו כמעט 300 אנשים, הייתה אווירה מטורפת. נגיד חט לבחור בשם אור ג'רבי, שהרים שם את האווירה. במפגש אתמול אני לא הייתי, אבל הבנתי שהייתה גם אווירה ממש טובה מן הסתם, אחרי שעשינו את המהפך וכולם היו באטרף. אז באופן בנימה אישית, אני רוצה להגיד שזה מאוד משמח לראות את הקהילה שלנו גדלה יותר ויותר משנה לשנה, ונקווה שזה רק יימשך. ותבואו, תמשיכו לבוא למפגשים, אנחנו נקווה שיהיה לנו עוד... לפחות מפגש אחד לפני סוף העונה הזאת. ואוקיי, בוא נחזור למשחק של שבת, צ'לסי מול סאות'המפטון. אנחנו מגיעים כמובן אחרי שני הפסדים, ההפסד מול ברנטפורד, וכמובן ההפסד מול ריאל מדריד. מגיעים עם אטרף, ולסאות'המפטון לא היה ממש מה למכור במשחק הזה. נתי, היית במשחק? ספר לנו קצת על האווירה שם ועל התחושות לפני, אחרי.
טוב, הגענו למשחק אחרי שני הפסדים, גם המשחק, ההפסד לברנפורד וגם ההפסד לריאל, שני הפסדים בבית, חטפנו שבעה שערים. קודם כל הייתה אווירה טובה ביציע מההתחלה, אבל באמת, צ'לסי שטפו את המגרש, מהשנייה הראשונה, הייתה אווירה אש בקהל, הקהל של צ'לסי נשמע כמו אצטדיון מלא, כאילו זה ברידג' מלא, כולם על הרגליים, כולם שרים מהשנייה הראשונה, וזהו, והייתה תחושה שזה באמת, אנחנו רואים איזשהו משחק היסטורי, גם ברמת תוצאה, הייתה לנו תחושה שאחרי 30 דקות היה צריך להיות כבר 6-0, משהו מדהים, זאת אומרת, גם הקהל של סאות'המפטון, שהיה מאוד מאוד נרגן בהתחלה, בקטע מסוים אמר, אוקיי, אין לנו מה לראות, אז נראה לפחות את ההצגה של צ'לסי, קהל נשאר במגרש, קהל מחא כפיים, הקהל של סאות'המפטון היה נהדר, היה מדהים.
באמת ששמעו את זה בטלוויזיה, את הקהל של צ'לסי, מבחינת האווירה שהייתה שם, זה היה מאוד מאוד מרגש.
יש לסאות'המפטון קטע לחטוף תבוסות קשות, שנה שעברה הם חטפו 9 ממנצ'סטר יונייטד, ואני חושב שאם היינו לוחצים קצת יותר על הגז, היינו יכולים להגיע לתוצאה אסטרונומית, אבל המשחק הזה לדעתי מסמן את החזרה של טימו ורנר, מה הוא לא עשה? היה לו איזו שקורה, שתי קורות, משקוף, בישול, שני שערים. ראיתי איזה ציוד של מישהו בטוויטר, אני לא זוכר מי, הוא אמר, ורנר הצליח גם לתת משחק גדול וגם להחמיץ, כמו שהוא תמיד מחמיץ.
נתן שלושה קורות מושלם, הוא נתן קורה ימין, קורה שמאל ומשקוף.
זה לא יאמן כמה חוסר מזל יש לבן אדם הזה, זה לא יאמן. אבל הוא מצא את הקבוצה האהובה עליו, הוא כל עונה מפקיע נגדה. גם עונה שעברה,
הוא
מפקיע נגדה פעמיים.
כן.
ירין, את הנגיחה למשקוף של ורנר, אתה שם אותה ברשת. זה פשוט היה מדהים. זה היה קרוב אליי, 3 מטר מהקו, הוא נגח, פירק את המשקוף, כאילו, גלגל את הכדור עם הראש פנימה, אבל בואו, זה נכון, זה משחק בזה, טימו ורנר עד המשחק הזה נראה כאחד שלא שייך לצ'לסי, שלא שייך לשום דבר, ונראה בשני המשחקים האחרונים, נראה מצוין, נראה כמו טימו של פעם, עם ההחמצות, עם כל הסרטים, דרך אגב, בלי האופסיידים, הוא לא נכנס לאופסייד, זה דעתי גם אתמול לא.
היה לו נבדל אחד
אתמול. אבל זה מראה כמה כדורגל נזיל, בסך הכל. הבנתי. תראו, בסך הכל, עזבו רגע את האכזבה, לצ'לסי היו פה 3 ימים של כדורגל מדהים. צ'לסי שיחקו ב3 ימים האחרונים את הכדורגל הכי טוב שלהם העונה, בסאות'המפטון ובמדריד. אי אפשר לקחת את זה. פשוט נראו מצוין על המגרש, וזהו, וזה התחיל בסאות'המפטון.
אני מסכים, והייתי מוסיף גם את המשחק מול יובנטוס, שלדעתי היה טוב, וגם מול ליברפול בגמר, למרות שהפסדנו, שחקנו כדורגל טוב בגמר גביע הליגה. אז מבחינת המצב בטבלה, זה די מבסס את המקום שלנו בטופ 4, לא נצטרך כנראה להילחם בזה עד המחזור האחרון, כמו שהיה בשנתיים האחרונות.
אמרו שאנחנו אוהבים להסתבך, בואו לא, זה קורה לנו כל עונה דברים.
כמה משחקים נשארו? 7 משחקים. יש לנו משחק נגד ארסנל בקרוב, ומי עוד יש לנו? אם אני לא טועה, לידס, מנצ'סטר יונייטד, מחזור לפני האחרון, ווטפורד, לסטר גם יש.
שגם אברטון לדעתי.
אברטון גם, למפארד בחוץ, הוא לא חוזר לברידג', זה בגודיסון. כן, אז יש לנו עוד כמה משחקים מעניינים, אבל אני מניח שאנחנו צריכים 3 ניצחונות וטק או משהו כזה, זה כבר יספיק לנו. גם מה שטוב במחזור הזה שראינו את ארסנל מפסידה לברייטון, ואת יונייטד מפסידה לאברטון, שזה עוד יותר הרחיק את המצב שלנו, המצב שלהם, וטוטנאם נכנסה לפורמה, ניצחה. אז כן, באמת, המשחק מול סאות'המפטון, זה היה נראה כאילו אימון, זה היה נראה לא כוחות, ודיברת קודם, דין, אמרת על, או אביב, לא זוכר אחד מכם, אמר על, על טימו, שאוהב להפקיע נגד סאות'המפטון, גם מייסון מאונט, יש לו קטע העונה שהוא אוהב להפקיע נגד נוריץ', רוב השערים שלו הוא כבש נגד נוריץ', אפשר להגיד, וזהו, שלוש נקודות, מישהו רוצה להוסיף עוד משהו למשחק ששכחתי?
אני חושב שהוא ניסה במשחק הזה את הרעיון בעצם של לופטוס צ'יק בימין, שבסופו של דבר המשיך גם לגומלי נגד ריאל, שם ראינו את זה בצורה בולטת.
הוא שיחק בעמדה מוזר, הוא, לא, הוא היה כזה חצי מגן ימני, חצי קשר.
כן, היה שם איזה משהו מוזר, כן, אבל היה טוב.
מי שמשחק פוטבול מנג'ר מכיר איזה שאתה שם איזה שחקן פתאום באיזה עמדה, מקום לא קשור ושחק. זה היה, זה היה מרגיש קצת דומה. אז כן, לופטוס צ'יק קיבל יחסית הרבה קרדיט העונה, ואני הופתעתי לראות, האמת שהוא פתח במשחק הזה, אני ציפיתי לראות את הספיליקווטה משחק כבלם וריס כמגן או הפוך, אבל בסדר, תוכל החליט, וזה נראית את ההחלטה לא רע בכלל. ולפני שנסיים, אנחנו רוצים לדבר על מה שהולך להיות ביום ראשון, צ'לסי בוומבלי מול קריסטל פלאס. איך אתם מרגישים לקראת המשחק הזה? בלי גלאגר. גלאגר שפלאס ביקשה מצ'לסי אישור לשתף אותו, לא יוכל לשחק. אבל הוא שווה גם להזכיר את מר גוי, הבלם שמכרנו לפלאס בקיץ, שנותן שם עונה טובה. עוד שחקן שלנו שנותן עונה טובה. כמו ליברמנטו וברושה, הוא שחקן לשעבר, אבל רואים את הכישרון של קובם. וכן, זה חצי גמר, זה משחק אחד, כמובן, אם יש תיקו שערכה, פנדלים וכולי.
אם נעלה, אם נעלה כמו ש...
זה יהיה שלושה גמרים רצופים, שאנחנו כן. רואים, ושתיים הפסדנו, לארסנל לפני שנתיים, ושנה שעברה ללסטר. אז אולי פעם שלישית גלידה?
אולי, אני חושב שאם נעלה ביכולת כמו נגד סאות'המפטון, כמו נגד ריאל מדריד, אני לא חושב שתהיה סיבה לדאגה, אבל חומרים, לדרבי, לגביע, חוקים משלו, whatever, מה שאתם רוצים.
בשביל פלאס זה משחק, הם לא מגיעים למעמדים האלה הרבה.
נכון. בוא נראה מה יהיה, אני די רגוע, כי באמת צ'לסי הציגה יכולת מאוד טובה ומשמעת טקטית אדירה, ואני מאמין שתוכל יכן את השחקנים שלו גם למשחק הזה, מה גם שיש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה עבורנו. יש שלושה גמרים להפסיד, זה לא...
אני מאמין שנראה כמה שינויים, קפה בשער אולי.
יכול להיות. היה אתמול משחק בעצימות מאוד מאוד גבוהה. אני מקווה שזה לא יגרום לאיזושהי נפילת מתח. זה לא אמור לקרות, גם לא נגד קבוצה כמו פלאס, שעם כל הכבוד הפערים מאוד מאוד גדולים. אמור להיות בסדר, ואני מקווה שיהיה בסדר.
תראה, פלאס זה הקבוצה השנייה שראיתי אחרי הרבה העונה אחרי צ'לסי. יצא לי השנה להיות 5 פעמים בסלרס פארק, כולל בשבוע שעבר נגד ארסנל. פלאס קבוצה מצוינת, אולי זה לא רואים את זה בטבלה, אבל קבוצה מצוינת. ראיתי אותם נגד ארסנל שבוע שעבר, נגמר 2-0, יכל להיגמר 5. ארסנל לא נשמו במשחק הזה. יש המון המון איכות והמון המון כישרון בפלאס, שלא רואים בדרך כלל בקבוצות מהסוג הזה, במיקומים האלה. הם נמצאים בפורמה טובה, הם נמצאים בתקופה טובה, אני אומר אותם נגד ארסנל, הם נראו מדהים. וזה היה רק לפני שבוע. צ'לסי גם נמצאת בתקופה מדהימה, היא נמצאת בתקופה מצוינת, המשחקים האחרונים, שני המשחקים האחרונים הם עדות לזה, והכדורגל מתהפך. השאלה היא כמו שדין אומר, איזה צ'לסי מגיעה אחרי המשחק בעצימות הגבוהה של אתמול? והשאלה אם באמת תוכל והשחקנים יצליחו איפשהו להתאושש, להתאפס ולשחק את הכדורגל שהם שיחקו בשבוע האחרון, אם זה יקרה.
להתאושש גם מנטלית, לא רק פיזית, אחרי משחק הזה.
מנטלית ופיזית, מנטלית ופיזית, זה עוד יעד חשוב. בגדול, זה המפעל שנשאר לנו לשחק עליו העונה, אבל זה לא פשוט, וזהו, וזה, ואנחנו נדע זה אחרי 5 דקות. אנחנו נדע עד הדקה החמישית, אנחנו נראה איזה צ'לסי בא נגד פלאס, אם תגיע צ'לסי רעננה, אינטנסיבי, החלטי, ששמה את כל מה שהיה מאחור, אני אומר שאנחנו נצח את המשחק הזה. אם לא, נסתבך.
זה באמת משחק טריקי. לא הולך להיות פשוט. וזהו, אנחנו נפרדים מעוד פרק של בלוז ישראלי. תודה לכל מי שהזין, תודה לדין, נתי ומור. נתי ומור, נתי ואביב.
שאלו אותם כאן. נתי והמים. לא הבנתי.
כן.
אני ארגיש יותר מדי טוב עם עצמי, תיזהר מזה.
ומקווה שלטרק הבא איתמר יחזור להנחות, יהיה כאן איתנו גם, ונאחל לכולם חג שמח.
חג שמח.
וימים שקטים, ויאללה צ'לסי.
Come on, Chelsea.